בוקר טוב לדוקטור דפנה הירש, מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה.
שלום.
מאמר מאוד מעניין שלך שכתבתי יחד עם סמדר שרון, הופיע בספר שולחנות ערוכים, בהוצאת מגנס, אכילה גבולות חברתיים ומעברים בין תרבותיים. ובאמת נצלול למאמר הזה, כי הפלאפל הזה שניחסנו, כמובן אנחנו כמאכל ישראלי, הוא כמובן לא מאכל ישראלי. והתחילו בעצם למכור אותו בשנות המדינה הראשונות, ולפני קום המדינה, בעצם מה שנקרא הרוכלים.
כן, לפני קום המדינה.
כן.
עוד כבר בסוף שנות ה-30 מדברים על הפופולריות של הפלאפל בתל אביב. והיא רק הולכת לגוברת.
כן, עכשיו זה הפך להיות משהו שאפילו יש במחירים שהם כבר לא המחירים שלה, אז אני מניח שהזמינות שלו והמחיר הזול היו חלק מהפופולרית שלו גם אז.
כן, ללא ספק. יש ככה טקסטים שמדברים על כך שאתה מקבל ארוחה שלמה תמורת כלום כסף. אבל לומר הפופולריות שלו כבר אז בעצם מתעלם מזה שבקרב ציבורים מאוד גדולים הוא נתפס כמאכל אוריינטלי, דוחה, אפילו מסוכן לבריאות. לבעיקר הדורות היותר צעירים שנמשכים אל הפלאפל.
אז בעצם אז בשנותיה לפני קום המדינה וקצת אחרי קום המדינה, גם הרשויות עצמם, כמו שאת מתארת במאמר שלך, התייחסו, נקרא לזה, לא בכבוד רב לאותם רוכלים.
לא בכבוד, זה אנדרסטייטמנט.
כמובן.
זאת אומרת, העירייה מנהלת מאבק חורמה ברוכלים, לא רק של פלאפל, לא רק של מאכלים מוכנים, אלא ברוכלים בכלל, למרות שיש קבוצה קטנה של רוכלים שמקבלים רישיון מהעירייה כסוג של סעד. ואת שאר הרוכלים העירייה מבקשת לבאר לגרש מהעיר, במיוחד היא נאבקת ברוכלים ערבים, כיוון שלא רוצים ערבים בעיר העברית, העיר העברית היא אמורה להיות עיר שבנויה על טהרת המתיישבים היהודים, והמאבק שלה במאכלים שנתפסים כאוריינטליים הוא חסק מיוחד. אז העירייה מנסה לגרש את הרוכלים שנים רבות, וזה לא כל כך מצליח לה, מכיוון שיש להם קונים. יש להם קונים מכיוון שהם מוכרים בזול, מוכרי אוכל מוכרים ממש ארוחה, שכל מי שאין לו מטבח בבית, או לא יכול לבשל, כן, או, זאת אומרת, יכול לקבל ארוחה זמינה וזולה. והעירייה נאבקת, זאת אומרת, נאבקת ברוכלים האלה בלי הצלחה, ובשנת 1944 היא מקימה מחלקת פיקוח שככה לוקחת על עצמה את המאבק הזה, והיא נאבקת מלחמת חורמה ברוכלים, כולל החרמות של רכוש, כולל בשלב מסוים אלימות, בעיקר כלפי רוכלים ערבים, בניסיון לגרש אותם מרחובות העיר.
כן, אז הנה אז, ובמעבר חד לימינו אנו, ובעצם כבר עשרות שנים, כמו שציינו בפתח השיחה, גם דן אלמגור כתב על זה שיר, איך את המאכל הזה, שהוא מאכל מאוד לא ישראלי, שהרשויות, עיריית תל אביב, כמו שציינת, וגם הדור היותר ותיק, להסתכל עליו במבט מזלזל, איך זה הפך בסוף, איך הפכנו וניחסנו את הפלאפל למאכל ישראלי? מה קרה?
כן, קודם כל צריך לומר שרבים מהאשכנזים שמתיישבים כאן מתוודעים למאכלי כמו פלאפל וחומוס בתיווך של יהודים מזרחים, שלאו דווקא מביאים את המאכלים האלה מארצות המוצא שלהם, אלא מתוודעים אליהם כאן, אבל מבחינתם זה חלק מאיזשהו רפרטואר קולינרי מזרח תיכוני רחב, ויש עדויות רבות על יהודים מזרחים, חלק גדול ממוכרי הפלאפל שהעירייה נאבקת בהם הם יהודים מזרחים. הפופולריות של המאכלים האלה היא בעיקר בקרב ואת הדור היותר צעיר, חלק מהעניין זה בדיוק מכיוון שהם נתפסים כמאכלים אוריינטליים, אסורים, כן, הם הופכים להיות משהו נחשק, כן, משהו שהוא מנוגד לעולם הדתי של ההורים, כן. משהו שמזוהה עם מקומיות ושורשיות, וזה לא במקרה שאתה יודע, מאכלים שזכו לכינוי מאכלים לאומיים, אלא מאכלים שמתוודעים אליהם דרך המטבח הפלסטיני.
כן, אז הנה ניחסנו את המאכל הזה.
כן, זאת אומרת, מכיוון שהציונים בונים את עצמם כילידים, או מבקשים לזאת עצמם כילידים האמיתיים של המקום, על גבם של הילידים הפלסטינים, אז המאכלים משמשים כדי לסמן את הילידיות הזאת. זה לא אומר כמובן שמה שישראלים אוכלים הוא לא הרבה יותר מגוון.
כן, לא, אין ספק שאנחנו אוכלים מגוון, אבל בסוף היה פה מאכל שהוא באמת מזין, מזביע, טעים. טעים מאוד, אפילו לי כבר מתחשק לאכול רק בעקבות השיחה הזאת, ולצערנו המחירים הם כבר גבוהים, כי מחירי עסקים, להחזיק עסק זה כבר מחיר גבוה, וגם מי שרוצה למכור פלאפל היום עם כל הרגולציה והתקנות שבאות להגן עלינו בסוף, המחיר הוא כבר אחר לגמרי, כנראה ממה שהיה בשנותיה של המדינה הצעירה.
עדיין פה ושם אפשר למצוא...
נכון.
אפשר למצוא...
נכון. מאוד מעניין, ואת נתקלת בזה הרבה, אנשים מאוד מתעניינים בהיסטוריה של אוכל, ברקע של האוכל, כלומר היום זה לא רק אכילה, אלא מאוד מעניין אנשים מאיפה האוכל הגיע וההתפתחות שלו.
כן, תראה, זה חלק מתהליך הרבה יותר רחב שהאוכל משנה את מעמדו בתרבות והופך להיות לא רק מוצר צריכה ולא רק צורך חיוני להישרדות, אלא הופך להיות יש סביבו מתפתחת תרבות שלמה, הוא הופך להיות משהו גם לעניין אינטלקטואלי ולא רק לצריכה, ואנחנו רואים את זה, כן, בכמויות תוכניות האוכל בכתיבה על אוכל, בזמן שאנשים משקיעים בלבשל. מה שאולי הרבה פחות מעניין אנשים זה רעב. מאוד מתעניינים באוכל, אבל כשאז האנשים מתים מרעב, וילדים מתים מרעב, אוכלוסייה עצומה סובלת מתת-תזונה, זה הרבה פחות מעניין. זה מוגדר כקמפיין הרעב של חמאס. ממליצה לכולם לקרוא את הכתבה של דיר חסון הבוקר בהארץ.
כן, והמשאלה שלנו שהמלחמה הזאת תסתיים, החטופים יחזרו הביתה, ונוכל לדבר על אוכל כמו על אוכל.
כן, שנוכל לאכול בלי רגשי אשמה.
בכל מקרה...
אני לפחות.
לא רק את, ובכלל, שישובו חיילינו, חטופינו. כולם הביתה בשלום ונסיים את העניין הזה.
ונוכל לדמיין עתיד אחר, כי באמת מגיע לכולם.
דוקטור דפנה הירש, מרצה בחירה במחלקה לסוציולוגיה למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, וגם מחבר את המאמר בתוך הספר.
עם סמדר שרון.
נכון. והספר הוא שולחנות ארוכים, אכילה גבולות חברתיים ומעברים בין תרבותיים בהוצאת מגנס. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לך.